קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. דוד המלך, שהוא המורה הגדול של כולנו, של כל עם ישראל לדורותיו, וגם חיבורו, ספר תהילים, מככב בלוח השנה וביום יום של כל אחד מאיתנו. וכשמתבוננים בפרקי התהילים, מתוך ניסיון להזדהות עם דמותו של דוד, ואני אסביר למה הכוונה. יש לקרוא תהילים כטקסט מקודש שנאמר ברוח הקודש, וכשאנחנו אומרים אותו זה פועל ישועות ועת רצון בשמיים עבורנו. זה עניין אחד, נפלא ועצום. אשרי מי שיזכה להגיד תהילים כל יום. יש עוד היבט שאני במפגש עם פרקי התהילים פוגש את דמותו של דוד, פוגש את החוויות שהוא עובר, אני פוגש אותו כמורה שנותן לי השראה ומספר לי על ההתמודדויות, על האתגרים, על הניסיונות שהוא עובר, ואיך שבכל דבר הוא פוגש שם את ריבונו של עולם, איך בכל דבר הוא מבין שזה לטובתו, ואף על פי כן הוא גם יודע לכאוב כשצריך, ולזעוק אל השם כשצריך, ולנגן ולשיר ברוב הזמן. שזה נקרא גם ספר תהילים, לשון להלל. והוא זה שהראשון שחושף לנו גם את המילה הללויה. הללויה. שזה עיקר העניין שהתיקון הכי גבוה זה להלליה, רק בשביל זה כדאי להמשיך לחיות, עד כדי כך שאומר, לא המתים יהללויה. והוא מסיים שם, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. הללויה. זאת אומרת שאם עלתה לכם פעם מחשבה מה מפסידים כשעוזבים את העולם הזה ומה שנקרא מזדקים על הציוד, אז יש כל מיני דברים שאפשר להפסיד. למשל, אי אפשר יותר לשחק בסמארטפון, רק דוגמה. אין עם מי לריב. יכול לקחת עם דוגמאות תפלות להמשיך עוד. אבל דוד המלך מציין את ההפסד הכי גדול. הוא אומר, אתה יודע מה באמת מפסידים? לא המתים יהללויה. לא המתים יהללויה. אז ממילא, מתנת החיים ניכרת ביכולת להמשיך ולהלל. ואנחנו רואים שלכל יום, לכל חג, חכמינו התאימו משהו מאמירותיו של דוד, מהתהילים שלו. בתפילת הבוקר, חלק מרכזי מהתפילה שנקרא פסוקי דזמרה, פסקים שמזמרים אותם, זה ממזמוריו של דוד המלך. בבית המקדש היו מנגנים כל יום שיר מיוחד שקראו לזה שיר של יום. היה שיר ליום ראשון, ושיר ליום שני, ושיר ליום שלישי, וכן הלאה. היה גם שיר לראש חודש, שהיו שרים את השיר של ראש חודש, זה היה דוחה את כל השירים, לפחות לפי דעת הגרא. זה לא רק דיון הלכתי, יש כאלו שבתפילה אומרים למשל בראש חודש גם את השיר של יום ראשון וגם את השיר של ראש חודש, כאילו שזה עוד מילים, אבל בבית המקדש זה היה ממש שיר, זה היה ממש מוזיקה. תודה לך. אז זה גם מבין אומר ששיר של ראש חודש היה דוחה את הכל. הוא היה, אותו היו מזמרים, ברכי נפשי את השם. זה הפרק עם השפנים והיעלים. ועל הים ועל האוקיינוס. שפנים. סלעים מחסה לשפנים. ירח למועדים. ובחודש אלול תקנו לנו חכמנו, שאומרים בכל יום, פעמיים ביום, את מזמור כ"ז בתהילים לדוד, השם אורי ואישי ממי יירא, השם מעוז חיי ממי יפחד. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, כי בזאת אני בוטח. והמילים הללו שדוד המלך אומר בכנות כל כך, אל תסתר פניך ממני, אומר ריבונו של עולם. אז אני חוזר על מה שהתחלתי לומר קודם, שיש גם הזמנה מיוחדת לקרוא את ספר תהילים מהמבט של דוד. זאת אומרת, להיכנס לחוויה, להיכנס לתוך הדמות, ולנסות לספר לעצמנו את סיפור חייו מתוך מזמוריו. כי אז זה חיבור נפלא הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים. ולא רק זה, אלא שגם כל אחד מאיתנו מקבל את ההשראה מדמותו של דוד להתמודד במצבים הכי קשים, הכי מאתגרים. ואת כולם להפוך למנוע לדבקות בהשם. דוד לא מתפעל ממה שקורה לו. בעצם מכל מה שקורה לו יוצא מזה מזמורי תהילים. זאת אומרת, להבין שאם ניקח את זה לחיים שלנו, כביכול כל אחד מאיתנו צריך לכתוב את ספר המזמורים שלו, האישי. הוא שואל את עצמו, מה החומרים שמהם אני אעשה את המזמורים שלו? אז אומרים לו, החומרים שמהם תעשה את המזמורים שלך, זה בסיפור חייך. מההצלחות ומהכישלונות, מהכאבים ומהשמחות. כולם עצמם, זה המנוע. ורבי נחמן, הרבה מעניין של ההתבודדות שלו, של לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, הוא לקח מההליכה בעקבות דמותו של דוד. רב אושר, שדיברנו עליו גם בשבוע שעבר, הזכרתי את הגיליון האמנתי, היה כל כך עסוק בדמותו של דוד, מרבה לומר את מזמוריו. אחד הסיפורים שקראתי שם בגיליון של השבת האחרונה, ש... אחד התלמידים שלו קראו לו הרב יהודה פורוש. הוא היה גר בימין משה, כמדומני. והם ישבו פעם קבוצת אנשים, היה להם כמין קבוצה רוחנית כזו, שהם היו מדברים שיחות עומק על החיים, על התכלית, על עבודת השם. אז פעם ישבו ודיברו, הם היו שבעה אנשים. אז אמרו, מצד אחד אנחנו שבעה, זה מספר שבע, ומצד שני, יש פה אחד, 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 זה כמו מספר מאוד גדול, זה כמו ספרה שמוספים ליד עוד ספרה ועוד ספרה. אז רב יהודה פורו סיפר את זה לרב אושר. אז רב אושר אמר לו שזה לא מדויק. באמת, אנחנו לא מספרים, אנחנו אפסים. אלא שאם כל אחד איתנו אפס, שמוסיפים את זה אחרי האחד, אחד במובן של האחד, האחד, אז 10, 100,000, 10,000, 100,000, מיליון. אחד המשתתפים ששמע את הרעיון הזה, זה מאוד תפס אותו. דווקא שאני אפס, אפס זה לא במובן של לבטא, תל את המתנות שקיבלתי, אלא שאני מרוקן את עצמי לקבל את כל האור של האחד במלואו, ללא שום חציצה כלל. אז היה שם בחבורה איזשהו צייר ששכחתי את שמו, שהופיע בסיפור. הוא נורא אהב את הרעיון והוא פיתח אותו עוד. אומר, כל הגדולה של האפס זה רק אם שמים אותו אחרי האחד. אם שמים אותו לפני האחד, אז איך קוראים לזה מבחינה מספרית? 0.1. זה שום דבר. זה, זאת אומרת, זה מעט. ואם זה שני אפסים, זה 0.0, כמו במיליגרם, 0.0. ואז בעצם זה ממש ההבדל, כשהאפס הוא אחרי האחד, איזה העצמה נפלאה קורית. כשהאפס הוא לפני האחד, אז זה באמת שום דבר. ולפעמים בן אדם יכול לבטל את עצמו, להגיד אני כלום, בלי להכניס את הקדוש ברוך הוא לסיפור, ואז זה נטו הקטנה ובזבוז. זה כביכול הפסד של משהו טוב שקיים בחיים. אבל אם בן אדם מחזיק בעצמו אפס אחרי האחד, אז זה לא במובן של לזלזל או להקטין את עצמו, אלא לעשות את עצמו כלי נקי לקבל את כל מה שהאחד רוצה להעביר דרכו. כל הברכה העצומה והנפלאה. אנחנו יכולים לפתוח את עצמנו למשהו נפלא ועצום. וזה גם חלק מהסוד של חודש אלול, שיש כמה וכמה ראשי תיבות לחודש הזה. רבי נחמן מביא ארבעה ראשי תיבות שאני זוכר כרגע. קודם כל, המפורסם בכלל, בלי קשר לרבי נחמן, הראשי תיבות הכי ידוע על חודש אלול, זה אני לדודי ודודי לי. ומתוך שיר השירים, שזה האהבה הגדולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אז אני לדודי, דודי זה הקדוש ברוך הוא. אז אפשר לקרוא את זה גם במובן של אני לדודי, שאני במובן של האגו ושל הפחדים ושל הדאגות, אני מרפא מהם, אני פשוט מוסר את זה לדודי, אני לדודי. אני משחרר לכבוד חודש אלול כל העניינים שמטרידים אותי. או במילים אחרות, את כל הדברים גם שיוצרים את הפירוד ביני לבין דודי, שזה האני. אז אני מוסר את האני לדודי. אם אני מוסר את האני לדודי, זה משחרר, זה מרפא, זה הצעד השלישי ב-12 הצעדים. הצעד הראשון, פעם לפעם אנחנו מדברים על זה, כן? הצעד הראשון בתוכנית 12 הצעדים זה ההכרה בחוסר אונים. הצעד השני זה ההגעה לאמונה שאני לא יכול מול ההתמכרות או מול הבעיה או מול המחלה, אבל כוח גדול ממני כן יכול. אני חסר אונים מול הבעיה, אבל השם יתברך, הכוח העליון, כן אפשר. הצעד השלישי, שבשבילו הזכרתי את זה ואני אקרא את זה בניסוח של הצעדים, זה החלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו. למה זה כפי שאנו מבינים אותו? בשביל שאף אחד לא ייתקע ויגיד, אני, מה זה פה, נדבר על באמת קבוצות שבאים מחורים, יגיד, אני לא מאמין במה שאתה מאמין. אז אומרים לו, לא נכנסים בכלל לסוגיה הזאת. אתה תשחרר את זה לקדוש ברוך הוא כפי שאתה תופס אותו. זה בשביל לגרום לאנשים לא להיתקע במקום הזה. מהי האמונה? איך האמונה? אומרים, אל תתעסק את זה. כמו שאתה תופס את זה, לקדוש ברוך הוא הזה תמסור אותו. אבל הצד הזה שהוא מאוד יקר ומאוד חשוב, החלטנו למסור את רצוננו או רצונותינו וחיינו להשגחת השם. במילים אחרות זה להרפות. עכשיו, זה לא מה שממליצים לכל אחד, זה אנשים שהגיעו לשאול תחתיות, וזו הבחירה האחרונה שנשארה להם, זה להרפות או לא להרפות. זה לא ש... אבל זה לא סתם להרפות, זה למסור. נמסור לקדוש ברוך הוא את הדאגה, נמסור לו את הפחד. אני מזכיר את זה בהקשר של אני לדודי. אני מוסר את כל האני לדודי. תראו, ההקשר שמפן לפן אני מדבר על הצעדים, אני עשיתי קורס מדריכים של תוכנית הצעדים, אבל זה גם מאוד מדבר אליי. אני מאוד אוהב את התכנים של זה. אני חושב שזה ממש דרך החסידות. כמובן, כל אחד יכול למצוא בזה את הדברים שקרובים אליו. אבל הצעד השלישי מזכיר גם שיחה של רבי נחמן, שמופיע בשיחות הר"ן באות ב'. שרבי נחמן סיפר שלפני כל יום, או אפילו כל שבת וחג, הוא היה מוסר את הרצון שלו לקדוש ברוך הוא שיהיה הכל כרצונו. כי הוא כנראה רומז לנו בין השורות שהוא היה במתח רב, מתח דתי, האם הוא יצליח לצאת ידי חובת אותו חג או אותה שבת כפי שהוא רצה שזה יהיה. אנחנו לא מכירים את המקום הזה של המתח, אנחנו בסבבה בדרך כלל. זה לא מעיד על מדרגה רוחנית כבר, בסדר. אבל המלאך ממש גילה את הדרך הזה, הוא ספר שהיה מוסר את הקדוש ברוך הוא שיהיה כרצונו, ואז הוא כותב לא, ולא היה דואג כלל איך יהיה אותו היום. העניין הזה, למסור לקדוש ברוך הוא את רצונותינו, רצונותינו במובן הרצון שבדרך כלל גורם לנו לדאגה ולחשש ולחוסר שקט. אבל הביטוי הזה, החלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחת השם. כשאנו מבינים אותו. אז אני מוצא את ההזדמנות לנסות להכניס את זה לאני לדודי ודודי לי. אני לחודש אלול, אני לדודי. אני וכל חוויית הנפרדות, הפחדים, הדאגות, החששות, העניין של אני לדודי. ואז יכול להתאפשר הרומן האמיתי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ודודי לי, לי הכוונה היא למהות שלי, לא לאני. רק אחרי שמסרתי את האני לדודי, האני זה כביכול המימד החיצוני שלנו, יש את העצמי ויש את האני. האני זה האני החברתי, האני זה התדמית, האני זה הפגיעות, ועוד מיני מילים. אז יש בחודש אלול אומרים, האני אפשר לשחרר אותו לדודי. תן לו לטפל בעניינים. ואז אני פנוי שיקרה משהו בקשר שדודי יהיה לי. קורה משהו אמיתי. אז זה ראשי תיבות אחד של חודש אלול. ראשי תיבות השני, אני קודם כל אגיד את כולם, אחרי זה נראה מה נצליח לבאר. זה את לבבך ואת לבב זרעך. כתוב, מה לשם, לוקח את לבבך ואת לבב זרעך. ראשי תיבות השלישי, זה הפסוק שיש עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, זה כתוב בפרק אשת חיל, אז רבי נחמן אומר, לבושה ותשחק ליום אחרון, זה גם ראשי תיבות אלול, אבל מהסוף להתחלה. ותשחק ליום אחרון, זה... האחרון זה א', ליום זה ל', ותשחק זה ו', לבושה זה ל', וזה אלול מהסוף להתחלה. ועוד ראשי תיבות, שאברהם אבינו שולח את עבדו, את אליעזר, לאליעזר, עבד אברהם שהביא שידוך ליצחק, אז הוא נותן לו הנחיות מה לעשות. והוא אומר לו, ואם לא תווה, ללכת האישה אחריך. הוא אומר לו, מה לעשות במקרה ותמצא שידוך טוב ליצחק, והיא לא תרצה לבוא בעקבותיך. הוא אומר לו, מה לעשות? אז רבי נחמן אומר, ואם לא, ללכת אחריך, זה גם ראשי תיבות אלול. לא לפי הסדר, ואם לא, וו למד, ללכת אחריך, למד א', וו למד למד א', זה אותיות שוב של המילה אלול. ואיזה מילה החסרתי מתוך הפסוק, שרק כמה שניות קודם לכן ציטטתי אותו יותר מלא? טובה. ואומר רבי נחמן שזה הסוד, הפסוק הזה, זה סוד של הזוגיות. כשבן אדם לא יודע את הסוד של אלול, אז זה גורם לו שהזוגיות לא משהו. שהיא לא רוצה ללכת אחריו טובה, בלשון הקודש זה תרצה. אז אומר, אם בן אדם ידע לתקן את אלול, ואם לא ללכת אחריך, התוצאה תהיה שהיא טובה, שהיא תרצה האישה. עכשיו, יכולה כל אישה ששומעת את השיעור הזה ולומר, אני מאוד מודה לך על הדברים, אבל לא אני הכתובת. אבל באמת, בכל אחד מאיתנו יש גם את המימד הזכרי וגם את המימד הנגבי. וכל אחד מאיתנו, בין שהוא גבר או בין שהוא אישה, יש בו את המימד שהוא בו אמור שהוא אמור להשפיע, ושם אנחנו לא עושים את זה נכון. ההשפעה המתוקנת מאוד חסרה היום בעולם. הנתינה המתוקנת, זאת אומרת, במובן הזכי הגבוה, מאוד חסרה בעולם. וממילא, הקלקול של זה משפיע על כל המערכת, שגם הנשיות המתוקנת מאוד חסרה בעולם. בעצם זה חוק כלים שלובים, אז אני מקווה שזה מעודד מה שאמרתי. שהתיקון הוא אצלנו. עיקר התיקון זה נתקן את צד ההשפעה שבתוכנו. צד של ההשפיע של הנתינה המתוקנת שבימינו מאוד התקלקלה. דור של כל כך הרבה אינטרסים. תראו, המושג אינטרס, זה קיים מאז בריאת האדם, אין בזה משהו חריג. אבל אפשר להגיד שהיום הניסיונות הללו עוד הולכים וגדלים, כי כביכול הצרכים של האדם, שבשביל להשיג אותם בשביל עצמו, הפכו להיות כל כך מורכבים, שיכול להגיד איפה אני יכול להכניס שם נתינה, איפה אני יכול להיות שם. לכל אופן הזכרנו ארבעה ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי, על זה הרחבנו מה שאפשר. חודש אלול, זה מוקדש לצד השלישי, למסור, גם מי שלא מכיר את הצד הראשון השני, למסור לקדוש ברוך הוא את העני. את העני במובן של נפרדות, במובן של החיצוניות. אני לדודי. זאת אומרת, כל עוד אני לא מוסר את העני לדודי, אני לא יכול לקבל השראה. העני חוסם אותנו מלקבל השראה. העני חוסם אותנו מלאהוב באמת. העני חוסם אותנו מלשמוח באמת. העני חוסם אותנו מלהרגיש באמת. העני חוסם אותנו מלתת באמת. שכנעתי בכל הרשימה הזו, זה... צבעים ואומרים לנו, איזה דיל יפה כהכנה לראש השנה. אני לדודי. עכשיו, זה לא סתם אני מוסר אותו. בצעדים זה נקרא למסור, זה מאוד חזק. אני נותן את זה לקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, אני מרפא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהעניין הזה יתממש, שיתממש. אם לא, אני מסרתי לו את הרצון, אני לא עסוק בו. אני לא עסוק בו. עכשיו, זה מעורר הרבה תהיות, כל אחד מי שלא מכיר, מה זאת אומרת למסור את זה לקדוש ברוך הוא? את רצונותיי, את חיי. אבל באמת להעריך ולהוקיר את הצעד הזה, יכול להעריך ולהוקיר רק מי שהעניינים, מי שניסה לשלוט במצב, המצב יידרדר מיום ליום. רק המכורים שאיבדו את כל חייהם יכולים להעריך לעבוד עם צעד כזה. יש אנשים שאין מה לדבר איתם על זה. אבל מי שזכה קצת ללב נשבר ועניינים מסוימים שילחו בחייו שלא כסדר, ידע להעריך את את המסירה הזאת. החלטנו למסור. החלטנו למסור. כן, וגם דברים שעוד לא עשית בהם ואתה רק רוצה אותם, אתה מוסר אותם לאלוהים. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא הולך להיות מתוסכל על זה. אני מוסר לך את הרצון הזה. מוסר לך את הרצון. תראו, זה עוד מעורר. כן. בדיוק. אפשר את הספקות למסור לקדוש ברוך הוא, את הדאגות למסור, כן. את המאבקים, את המריבות, כן. יש מישהו שחייב לך כסף, אתה יכול, ביקשת, זה לא שאתה מזניח את זה, אבל אתה יכול עכשיו להיכנס איתו למאבק מתיש חיים, או למסור את זה לקדוש ברוך הוא. תראה, מיליונים עובדים עם זה, רק יש דרך, יש מתודה. אני לא מציג את זה כשיטה לעבודה, אלא לדבר על החיים. אבל בפועל יש מיליונים שעובדים עם הצד, עם 12 הצעדים, ויש דרך, יש מתודה. זה לא אני המצאתי. רק מה שעשיתי, רתמתי את זה לדיבורים היהודיים על חודש אלול. רתמתי את זה להראות איפה רבי נחמן השתמש בזה. עוד לפני שביל וילסון, מייסד תוכנית הצעדים, חשב על זה. אבל זה באמת מאוד יפה שראיתי את זה אצל רבי נחמן. אמרתי, וואו, זה... אם תביאו לי את הספר שיחות הר"ן, אני אקריא לכם את המילים הללו של רבי נחמן, של ה... איך הוא מוסר. לפעמים גם צריך להזכיר לנו שמסרנו, אם בן אדם יכול לדקלם, החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת השם, כפי שאנחנו מבינים אותו, ולמחרת, אחרי ש... מה זה למחרת? אחרי 10 דקות הוא שוב דייק. צריך רק להזכיר שהוא מסר את זה. אבל זה עובד, זה באמת עובד. נכון. זאת בגדלות מוחין אני מוסר את זה לקדוש ברוך הוא, ובקטנות מוחין שכחתי שאני מוסר, או שכחתי שנתתי אמון בצעדים. כן, אבל כוונתי לומר שבגדלות מוחין אתה מסכים לשתף פעולה עם התוכנית הזו, עם הצעדים הללו. בסדר? ואז אתה מוסר את הקטנות מוחין שלך. כן, אז עכשיו נותרו לנו עוד שלוש אפשרויות של של הראשי תיבות של אלול. אז מה מעניין את הקהל? במה נתמקד? מה? את לבבך ואת לבב זרעך. אין שיחות הר"ן. תודה. ויש מישהו שרוצה שנתחיל מלבושה ותשחק ליום אחרון? תודה. ואם יש מישהו שרוצה שנתחיל מ... ואם לא, ללכת אחריך? אז אני רואה שאין הצבעה. אז יש לבושה ותשחק ליום אחרון. וכפי שביקשת... את העניין של את לבבך ואת לבב זרעך. שמה, בית לבבך ואת לבב זרעך, אומר רבי נחמן, חידוש שכזה. הוא אומר, הילדים שלנו, אני אומר את זה בשפה שלי, שפה מודרנית שמושפעת גם מכל דברים שקראתי, אבל היסוד של זה בליקוטי מורן קוף ממאלף. הוא אומר, קוף ממאלף, הילדים שלנו הם כביכול ממשיכים את התקיעויות שלנו. וכשהלב שלנו סגור, בהיבטים מסוימים גם שלהם סגור. וכשהלב שלנו נפתח באמת, אז אפילו אם לא דיברנו איתם על אותו נושא, ואפילו לא שיתפנו אותם בתהליך שאנחנו עוברים, אז הם גם מתחילים לנוע קדימה. אז הוא אומר משהו, את לבבך, ואם לבבך ייפתח, ממילא גם לבב זרעך. זאת אומרת, כל מה שבא ממך. ולכן, הרבה פעמים שאנחנו רואים קושי אצל הילדים, אז יש סוג של עבודה, זה לראות איפה משהו מעין זה קיים אצלי, ולנסות לעשות צעד אחד קדימה בעניין הזה. ויש פה משמעות מאוד מעודדת, שהעבודה שאנחנו עושים באמת, התקדמות אמיתית, משפיעה על הילדים. אבל דברים שבאמת זזנו. יש לזוז ויש לזוז באמת. עכשיו, לזוז באמת, השתנות אמיתית, איך היא קורית? שבן אדם קיבל איזה דעת, הבנה גבוהה, והוא מיישם אותה. שיש לי דעת חדשה, זה נקרא אור מקיף. כשאני חי את זה, מפנים את זה, מיישם את זה בתוך חיי, זה הופך להיות אור פנימי. ואז מה קורה? יש מקום למקיפים חדשים להגיע. עכשיו, המקיפים הללו, לפעמים אפשר לקרוא לזה בשם המלא אור מקיף, ולפעמים רק בתמצות, בשם הקצר, מקיפים, מקיפים חדשים. אם בן אדם לא מיישם את התובנות המיוחדות שיש לו, שהגיעו עד אליו אל החיים, אז הוא תקוע. תקיעות, לא יודע אם פעם הכרתם מישהו תקוע, או חסום, של זה בהגה אשכנזית שאומרים גמר חתימת אהבה, אומרים גמר חסים את אויבה. בהגה אשכנזית, שאומרים גמר חתימה טובה, אז אומרים את זה גמר חסימה טויבה. חתימה זה חסימה, ככה הם עושים מעטף סמך, אז זה נשמע כמו שיגמרו החסימות לטובה. גמר חסימה טויבה. אני מודה לכל מי שצחק מכל הלב. זה מה זה כיף להרגיש שנון כזה ומצחיק, למרות שזה משהו מצחיק מרמה ד', אבל כשצוחקים באמת, אתה מתחיל להרגיש, וואלה, אני כזה מצחיק כזה. שנזכה לעורר הרבה חיוכים טובים. אפשר גם לחייך על החשבון עוד לפני ששמעתם בדיחה טובה. זה עוד אפילו יותר מצחיק. אז זה חסימה. זה חסימה כמו ביצה. אם יש מקווה מים שרק נכנסים מים והם לא יוצאים החוצה, זה ביצה. עם כל ההשלכות השליליות של ביצה. כשיש זרימה של מים, יש כניסה ויש יציאה, זה מים חיים. במילים אחרות, כשאנחנו לומדים דברים חדשים ברוחניות, זה כניסה של מים. אם אני לא מיישם אותם, והולך ללמוד עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, לא מיישם אותם, אז ממש נוצרת תקיעות. ורבי נחמן אומר שבן אדם, לכל בן אדם יש מסתינים ומקטרגים עליו. בעקבות דברים שהוא עשה, הוא יצר מקטרגים. אנחנו בעקבות הפעולות שלנו, הלא טובות, יצרנו מקטרגים. וזה דבר מעניין, הוא אומר שהמקטרגים הללו, שנוצרים מהכעסים שלנו, מכל מיני פגמים אחרים, הם בדרך כלל יושבים בשקט. הם לא מנסים להציק לנו או להזכיר את קיומם. אתם יודעים מתי הם מנסים להזכיר את קיומם? שאלו מתי. הוא אומר, כשאנחנו רוצים להשתנות לטובה. אני קורא את זה מתוך דבריו. הוא אומר, דע, כי כשנתעורר כל דקדושה, אזי מתעורר ממנו, ממנו בעצמו, כל דסיטרה אחרה. סיטרה אחרה זה הצד האחר. כי על ידי העבירות נבראים מחבלים, והם צועקים אבלן מזוני, אבלן חיי. וכביכול המזיקים הללו, או היצורים הרוחניים האלו, אומרים, אתה יצרת אותנו, אתה תשלם מזונות. וכשאין מתגבר ומתעורר כל דקדושה, שזה ההתעוררות החיובית שלנו, הם נחים. אך תקף שמתעורר כל דקדושה, הם מתעוררים תקף ומתחילים לצוק ולקטרג נגדו. כן. זה מאוד מעניין, זה מסביר הרבה תהליכים בנפש. זאת אומרת, כל עוד ישבנו בשקט, היה שקט. אבל שאנחנו רוצים להשתנות לטובה, כביכול אותם, קוראו לזה אנרגיות שליליות, פה הוא קורא לזה ממש מחבלים, מזיקים רוחניים, אומרים, היי, אתה צריך לפרנס אותנו. אם אתה הולך לקדושה, אתה כביכול מזניח אותנו. והרבה פעמים זה מה שעוצר בן אדם מלהתקדם. הוא התחיל להתקדם וראה אתגרים לא פשוטים, שלא ידע להסביר אותם, ועצר את התהליך. עכשיו, אז מה עושים? הוא אומר, אם בן אדם לוקח את המקיפים שלו, זאת אומרת, את הדעת שלו, והופך אותה לאור פנימי, ואז מגיעים מקיפים אחרים, הוא אומר, מקיפים זה גם לבושים, אז המזיקים כבר לא מכירים אותו. הוא אומר, כאילו הוא החליף פנים. הוא מביא פסוק מאיוב שאומר, משנה פניו ותשלחהו. כביכול הוא אומר, על ידי שעושים מהמקיפים פנימיים, הוא אומר, ניצול מכל הצרות ומכל המקטרגים. רגע, תנו לי שאני, כי אחרת אני אשכח את המהלך. אמרנו ככה, אמרנו שבעקבות המעשים השליליים של הבן אדם נוצרים מזיקים, הוא קורא להם מחבלים. אנרגיות שליליות, אבל הן צמודות אלינו, וכל עוד אנחנו לא עושים איזה שהם קולות של רצון להשתנות לטובה, הם נחים. מתי הם מתעוררים? שאנחנו רוצים להשתנות לטובה, הוא קורא לזה כל דקדושה. ואז מה הם צועקים לנו? תן לנו חיים, תן לנו מזון, תמשיך לפרנס אותנו. ובמילים אחרות הם גורמים לבן אדם כל מיני מחשבות להישאר במצבו הקודם. כביכול הם יותר חזקים ממנו, או לפחות הם מבלבלים אותו אם הוא לא נחוש ברצונו. במקום אחר רבי נחמן אומר, מה הדרך לזה, להיפטר מהם? אומר, על ידי שהופכים את המקיפים לפנימיים. זאת אומרת, יש לי איזה דעת, רעיונות רוחניים שלמדתי, וכשאני מפנים וחי את זה לפועל, אז המקיף הפך להיות פנימי, ואז מגיעים מקיפים חדשים, ואמרנו שלמקיפים יש עוד שם בקבלה, איך נקראים? לבושים. וכביכול יש לי לבושים חדשים, ואז, מה אמר? חיוביים, לבושים חדשים חיוביים, ואז המזיקים לא מכירים אותי. הוא אומר במפורש, הוא אומר, משנה פניו את השלחה, הם לא מכירים את הפנים שלו, ובעצם ניצולתי מהם. מה? לא, לא, אבל אז כל פעם מזיקים חדשים, ואם הוא עלה מדרגה ויישם אותה, אז הם עוזבים אותו, הם כבר, הם לא מכירים, אומרים, זה לא הדמות שחיפשנו, זה כמו הזמינו חיסול אצל מישהו, נתנו לו תיאור של האדם שהוא מחפש, והוא ערב לו על הדרך, ומגיע מישהו, עוצר אותו, מתבונן עם הפנס בחלון, אומר, זה לא, הוא סע, וזה כן היה, כי הוא מחפש, אומר, רבי נחמן, ככה קורה, והוא מביא את הדימוי הזה, זה לא, אם נראה לכם שהדימוי שנתתי איתו, תדע לך, אם תוותר על השאלה, תקבל תשובות יותר טובות מהשאלה. תניח לה. אז אני אומר באהבה, נשמח לענות, אבל זה חבל לשנינו, שאם... אז תראו מה הוא אומר. ושלמות הדעת הוא כשנעשה ממקיפים פנימיים, ואז ניצול מכל צרות. למשל, כשאחד מצפה ועורב לחברו לאורגו, אזי צריך לשנות המלבושים כדי שלא יכירו אותו. אז הדימוי של החיסול, אותנטי, זה לא התפרעות שלי. כמו שכתוב, משנה פניו, מה תשלחהו? כי על ידי שמשנים הפנים, על ידי לבושים אחרים, נפטר ממנו. כשאתה משנה את הלבושים, זאת אומרת שלקחת את הידע שהיה לך, הפנמת אותו והגיע לבושים חדשים, אז המחבלים הללו לא מכירים אותך. הוא אומר פורש, נפטר ממנו. וכן בעיקר האדם, היינו בהשכל, יש בחינות לבושים, היינו השכל המקיף, וצריך לעשות מהמקיף פנימי, ולעשות לו מקיפים אחרים, היינו בחינות מלבושים אחרים, ועל ידי זה ניצול מכל עורב ומסתין. מסתין מלשון שטן. אומר כי מלבוש בגימטריה חשמל, חשמל זה גם שם של מלאך וגם קטע מספר יחזקאל שנאמר, ומהחשמל בורחים כל המשחיתים. עכשיו, ופה כבר הגענו לעניין הבא של אלול, וזה עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. אז לבושה זה הלבוש, בן אדם שיש לו לבושים חדשים, איך קראנו מקודם ללבושים לפני המילה הזאת? מקיפים, אז ותשחק ליום אחרון, דהיינו הוא לא פוחד, על ידי הלבוש, הוא עוז והדר, הוא חזק ונאה, על ידי זה ותשחק ליום אחרון שאינו ירא ממנו כלל. ועיקר הזמן לזה, עיקר הזמן לזה למה? עיקר הזמן לזה לעשות לעצמנו מלבושים חדשים, אז אולי יהיה אפשר לקרוא לשיעור הזה, אמנם זה מה שאני רוצה להציע, זה לא מתאים כל כך לכותרת, אבל יותר כמו הזמנה לשיעור, השקת קולקציית סתיו. השקת קולקציית סתיו. עשות, ועיקר הזמן הזה הוא חודש אלול. עיקר הזמן הזה להיפטר, חודש אלול זה הרי זמן של חשבון נפש, נכון? זמן של להיפטר מכל אותם מסתינים ומקטרגים, וזהו לבושה, ותשחק ליום אחרון. עכשיו, ותשחק ליום אחרון, זה סובל שני פרשים, זה גם ותשחק ליום אחרון של השנה, שבאמת ניקיתי שולחן בשביל להתחדש. איך אני יכול לרצות להתחדש מהשנה, מהאור החדש שעומד לרדת לעולם באלף תשרי, שכל המערכת חסומה אצלי? מה הטעם שיכנסו עוד מים לביצה? אומר, אבל על ידי שעושה מהמקיף פנימי, אז ותשחק ליום אחרון. אני באמת מנקה את כל מה שחסם. אני באמת משחרר את כל מה שעצר. כי זה באמת מצריך ממנו ליישם, להוריד אל הקרקע את התובנות, וזה באמת מי שרוצה לעשות עם זה עבודה מעשית. זה שואל את עצמו לעשות עם כל רשימה חופשית, אסוציאטיבית של תובנות שפגשתי בשנה האחרונה. זה לא חייב להיות דברים חדשים לגמרי, אבל דברים שידדו בי, דברים שדיברו אליי, דברים שאני זוכר כששמעתי אותם מאוד התלהבתי, ובפועל עשיתי איתם כלום. לעשות רשימה כזו חופשית, ומתוכם מספיק לבחור עניין אחד, כי עניין אחד כבר מזיז את כל המערכת, כבר משחרר את כל הפקק. שפקק ישתחרר, פקק נועה מספיק שרכב אחד, יהיה לו, הדרך תהיה פנויה לו לנסוע קדימה. אז הכל ממשיך. אז זה לבושה, ותשחק ליום אחרון. אז זה ותשחק ליום אחרון, גם ביום האחרון של השנה. כי אם הגיע היום האחרון של השנה ולא שחררנו את הפקק, זה אומר שכל המסתנים והמקטרגים של כל השנה לא נותנים לנו אפשרות להיפתח לשפע החדש. וזה גם, ותשחק ליום אחרון, גם במובן של סיבוב החיים הנוכחי, שבן אדם באמת ביום האחרון. זה כתוב בספרי הקבלה שכל הדמויות הלא רצויות הללו שהזכרנו, כשבן אדם מת, הן ממש מקיפות אותו, זה מצב לא נעים. אבל אם הוא עושה מהמקיפים פנימיים, זה אומר הוא ממש יוצר הגנה רוחנית שאין לכל האנרגיות השליליות הללו גישה אליו, הוא ממש מוגן. התשחק ליום אחרון. אז הנה כבר קישרנו, התחלנו את לבבך ואת לבב זרעך. שקודם כל דיברנו על כך, שכשאני משתנה, גם ילדיי משתנים. אבל אומר, הם, זה לא הדגשתי, זה גם ילדים שלנו. אבל פה אפשר שאני נפתח הלב, אני מתחיל פעולה של תיקון, גם המחבלים הללו שזה הם בעצם מתתקנים. הם בעצם כשהם כבר לא מוצאים אותי והם לא מזהים אותי, אז הם כביכול חוזרים חזרה לאפס, לתוהו. כן.
במילים ארציות, במילים פשוטות. כן. אבל לא נגמרים כל ה... הם ממשיכים כל הזמן לזנב. למרות שאתה עושה את השינוי, הם אולי קטנים, אבל...
על כל הזמן זה כמה שאני לומד דברים חדשים שבקדושה וחי אותם, אז ככה הם מגיעים כביכול התמודדויות חדשות, אבל הישנות פינו את מקומם. ואז אני באמת בתהליך של התקדמות. ולכן הוא בעצם מדגיש שהדבר הכי חשוב זה לעשות מהמקיפים פנימיים. כן, זאת אומרת לקחת רעיונות שהבנתי, שדיברו אליי, להוריד אותם אל הקרקע, לחיות אותם, ליישם אותם. לעשות מהתורות תפילות, נכון? ואז מגיעים מקיפים חדשים, זאת אומרת, אני אקבל דעת חדשה, תהיה פה ממש תהליך נפלא של התקדמות. עכשיו, חלק מהעניין של גם מה שעוד דבר שמכחיד את המקטרגים, זאת אומרת שהם בעצם נוצרו ממנו, זה החידוש הגדול. החידוש הוא שכל הקטרוגים הללו באים כתוצאה מעשייה הקודמת שלנו. והם באים בעצם לשכנע אותנו להמשיך את המצב הלא טוב. כי בעצם איך הם יכולים לקבל מזון וחיים? שאני ממשיך לפגום, חס ושלום. תמשיך לעשות לא טוב. זה כמו מה נותן מזון להתמכרות. נדבר שעל התמכרויות אמיתיות. ההמשך של ההתמכרות. ושרוצים לצאת מההתמכרות, אז כל ה... לא יודע איך לקרוא לזה, כל החוויות דורשות בכוח את המנה הנוספת, עד שמצליחים לשבור קריז. זה הביטוי. מה זה לשבור קריז בשפה של של המשתמשים בסמים של ה-NA? שכביכול, בן אדם צריך את זה בטירוף, אבל מנו את זה ממנו, ואז יש שלב שזה באמת נשבר, אבל זה סבל נוראי עד השבירה. אחרי השבירה, זה באמת נרגע, זה כבר לא... או לפני זה, זה קיומי, הוא מרגיש שזה מוות או חיים, כאילו לקבל את המנה הנוספת. אבל אם הוא הצליח שתמכו בו וסגרו אותו בחדר מתוך אהבה ושמרו עליו באמת, ולא הקשיבו לכל הצעקות והתחינות שלו, כי זה תחינות קורעות לב, והוא שבר קריז, זה נרגע. אז אותו דבר ככה גם, זה מול המידות הלא מתוקנות שלנו, בשביל להשתחרר מהם אנחנו צריכים לשבור קריז. מקווה שתשנו טוב בלילה אחרי שיעור כזה. במילים אחרות, כל הפעמים שעשיתי את אותו דבר לא רצוי, הם לא ייתנו לי שהפעם אבחר במשהו אחר. אלא אם כן יהיה נחוש ואקבל עזרה, יכול להיות חברותה, יכול להיות. אבל יש גם כן, אומר רבי נחמן, שאחד הדברים שבאמת מתקנים את האדם, זה הבושה. הבושה. אם בן אדם, וזה עד אגב הכי קל, אם בן אדם מסכים לקבל את הבושה ולא להתנגד, הוא שובר קריז כמעט בלי איסורים. מקווה שהמונח הזה מובן לכולם. מה אמרת? במקום, מה שאומר שעיקר התשובה שישמע ביזיונו ידום וישתוק, שבן אדם עולה איזשהו ביזיון, כי מה עושה הביזיון? הביזיון הוא פוגע בעצם האגו. אז אם אני מצליח לשתוק ורק להרגיש את זה, רק להכיל את זה, אז זה גם מחלה את כל המשחיתים והמקטרגים. כי כל מה שהם אחוזים זה בעני שדיברנו קודם, באגו הם אחוזים. ואני מסכים רק להרגיש את זה בלי להגיב, מה המזון שלהם, מה שמבקשים חיים ומזונות, זה להגיב. אם אני מגיב שעולה הבושה והביזיון, הם קיבלו את מזונם. יש להם עכשיו עוד יכולת לחיות יממה או חודש, לא יודע. עד הסיבוב הבא. אם אני מצליח להיות שם, להרגיש את זה, להגיד, אני מסכים להיות, אנא זמין למווה, באותו רגע מנעתי מהם מזון. אבל תזכרו שכל מידה שאנחנו רוצים לתקן אותה, גם אם זה נראה לנו דבר פשוט, אם זה פגם שהייתי מורגל בו הרבה פעמים, צריכים לעבור דרך הכאב שהכי דומה לביטוי המקצועי שאמרתי לשבור קריז. אמנם אצלי זה טרי, כי היום שמעתי אני שומע כמעט כל יום מסרים של מכורים. אני חבר באיזה קבוצת וואטסאפ שכל הזמן שולחים לי מהמורה שאצלו למדתי מסרים, זה הכוונה היא אנשים שדיברו בקבוצות וסיפרו את הסיפורים האישיים שלהם. כמעט כל יום שומע, זה מאוד... אז היום חזר הסיפור הזה עם הביטוי לשבור קריז. לא הייתם שומעים אותו לפני שבוע שבוע הבא. אבל זה מאוד מצחן בעיניי, כי זה מתאים, הלב מרגיש שזו הגדרה מדויקת, שאנחנו באים לתקן משהו כבר כשנהיה קרוב כי למרות שזה אמור, אני אסביר, אם לא שוברים קריז, אז אפשר עשרות פעמים לנסות להיגמל, וכל פעם זה רק יהיה כמעט. אבל כששוברים, היכולת שלי להתנקות השתפרה מאוד. זה עדיין צריך הרבה עזרה, אבל מאוד השתפרה. אז אותו דבר, כל מידה שאני רוצה לתקן, משהו שהייתי מורגל לעשות אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אני רוצה יום אחד להשתחרר ממנו, יגיע כזה מבחן שבשבילי זה ייראה טירוף, זה ייראה לי בלתי אפשרי, לנשום עמוק ולהישאר על המקום ולא להגיב, רק להרגיש, לא להגיב. אני אסביר מה זה להרגיב. כשעכשיו מגרד לי, ואני לא עושה את הפעולה הזו, רק נותן לזה להרגיש כמה שזה הגירוד נוראי, זה נקרא לשבור קריז בהקשר הזה. זו דוגמה קלה. על אם אני מגרד, אז השקטתי את זה עכשיו, ועוד כמה דקות זה יעלה עוד הפעם. ועכשיו הזכרנו את העניין שהבושה והביזיון, רבי נחמן אומר, זה עיקר התשובה, כי גם היא משחררת אותנו, מקודם דיברנו על מקיפים חדשים, עכשיו דיברנו, היא משחררת אותנו מכל המזיקים הללו. למה? כי זה ממש, זה באמת אני לדודי. להסכים, להרגיש את כאב הביזיון ולא להגיב, זה אני לדודי. זה למסור את זה לקדוש ברוך הוא. ולפעמים, הבושה, היא כמו גיהנום. מאיפה בא הביטוי הזה? בסוף תורה כ"ב הוא אומר ככה. הגן עדן והגיהנום הם בזה העולם ממש. מה דעתכם? הכוונה היא להרגיש גן עדן. או להרגיש גיהנום, זה לא צריך להיות רק מה שאנחנו חושבים על העולם הבא, זה יכול להיות כבר במציאות חיינו. אפשר להרגיש גן עדן, אפשר להרגיש גיהנום. אם כי יש אנשים שהם עושים זילות מהמושג גיהנום, שקצת המזגן התקלקל, אומרים גיהנום פה. להכיל את המושג גן עדן גם על שלווה פשוטה, זה לגיטימי, זה יפה, זה כאילו, זה אומר שאני מכל דבר קטן מעצים אותו, אבל על כל דבר קטן להגיד, אבל ככה אומר המדרש, הגן עדן והגיהנום הם בזה העולם ממש. אך אי אפשר לבוא לשם מחמת הקרירות שבצד צפון ודרום, ברשותכם אינני יודע איך להסביר את המשפט הזה, תתעלמו ממנו. והוא ממשיך, ואני יודע שיבוא יום זה ייפתח, אבל כרגע לא מתיימר אפילו. אומר, וצער הבושה גדול מאוד יותר מעונש גיהנום. כי הרי מה זה גיהנום במובן החיובי? באמת גיהנום זה במובן חיובי. זה אומר שהנשמה שפגמה בעולם הזה, ובשביל שהיא תוכל לחזור לצור מחצבתה, להסתופף ולהתאחד עם בורא עולם, מה שנקרא, באור פני מלך חיים, אז גיהנום זה תהליך רוחני שאיננו יודעים מה, אבל אנחנו מבינים שלאחריו הנשמה במצבה הראשוני והטהור, ללא שום חציצה, ללא שום פגם. אז אומר רבי נחמן, וצער הבושה גדול יותר מעונש גיהנום, זאת אומרת, מה שפועל הגיהנום פועל הבושה. וכל איסורי העולם הזה יש בהם צער הבושה, ופה אומר ביטוי מאוד מעניין, שמתבייש מחבריו על שיש לו איסורים. אבל זה דבר לא שגרתי. יש בושה שהאגו נפגע. לפעמים אומר רבי נחמן שבן אדם יש לו בעיות בחיים, הוא מתבייש. הוא מתבייש. יש אחד שאין לו ילדים והוא מתבייש, ויש אחד שאין לו זוגיות והוא מתבייש, ויש אחד שזוגיות שלו לא טובה והוא מתבייש, ויש אחד שיש קשיים הילדים. זה מקום מאוד יחידאי שהוא מדבר על זה במובן שעצם הבושה החברתית זה גם איסורים. ולהסכים להרגיש את זה, זה גם תשובה. זה גם תשובה במובן של משהו שמחזיר אותי אל מקומי הראשון, אל המקום, למשהו שמשיב אותי אל המקום הראוי לי לאחר שכל כך התרחקתי. וזה באמת אחד המתנות היותר גדולות, שבן אדם יש לו הזדמנות לחוות ביזיון ובושה, לא שהוא יוזן עצמו, והוא מספיק ערני באותו רגע להיזכר בדברים הללו, ולהרגיש את זה. כי לפעמים הכאב הזה, זה ממש יכול להיות באותו רגע, אומר לשם, לוקח את לבבך, את לבבך, ואת לבב זרעך. אז עד כאן להיום. חברים יקרים, תודה להיותכם. תודה על הפנים המהירות. תודה על הלב הפתוח. תודה על המתנה הנפלאה שנקראת חודש אלול, שנותן לנו הקדוש ברוך הוא בשביל להתחדש באמת. בשביל לקבל את השפע. ושנזכה למסור לו את את רצונותינו, את חיינו, להשגחתו, שזה תחת המילים אני לדודי. שנזכה לעבור את התהליך כל כך טוב, שנוכל לשחוק את השחוק הטוב הזה, ותשחק ליום אחרון. יש פעמים שביום אחרון בן אדם אומר, איפה הלכתי לאיבוד או איפה בזבזתי את חיי. יש פעמים שבן אדם זכה לעשות תהליך כל כך מבורך, אפילו אם זה רק בחודש האחרון של השנה, אז נוכל להזכיר לעצמנו כל אחד איפה שהוא יהיה ביום האחרון של השנה, אל תשכחו בין 3-4 לשחוק. ותשחק ליום אחרון.